סימן תוף ממך סעיף ג' באמצע הסעיף. אומר השולחן ערוך הוא בלבד שיתננו לו מתנה גמורה בלי שום תנאי. דברי השולחן ערוך הם המשך למה שכתוב מקודם. לגבי יהודי שיש לו חמץ והנה מתקרב חג הפסח והיהודי לא רוצה לבאר את החמץ, יש ליהודי היצה שיוכל לקיים את החמץ והחמץ יהיה מותר לאחר הפסח. מהי היצה? כמו שהשולחן ערוך אמר מקודם, שימכור או ייתן את החמץ לגוי, כך שבימות פסח החמץ היה בבעלות גוי. לאחר מכן יחזור הגוי וייתן את החמץ ליהודי והחמץ מותר, כי בימות הפסח החמץ היה בבעלות הגוי. מוסיף השולחן ערוך שאפילו אם היהודי מכיר את הגוי והוא יודע שהגוי יחזיר לו את החמץ לאחר הפסח, הוא יודע שהגוי ישמור לו לחמץ בפסח ויחזיר לו אותו לאחר הפסח, מותר, כי בימות הפסח החמץ היה בבעלות הגוי. על כך מוסיף השולחן ערוך ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה בלא שום תנאי. מסביר המשנה ברורה, אם היהודי ייתן לגוי את החמץ על תנאי, דהיינו היהודי יגיד לגוי אני נותן לך, היהודי אומר לגוי לפני פסח אני נותן לך את החמץ בתנאי שתעשה כך וכך, זה לא טוב, כי אולי הגוי לא יבצע את אותו תנאי ואז יתברר שהמחירה לא חלה למפרע והיהודי עבר על אותו חמץ ובעלי רואה ובעלי מוצא והחמץ נאסר לאחר הפסח. נקרא דברי המשנה ברורה סעיף קטן ט"ז בלי שום תנאי, דשמא יעבור הנוכרי על התנאי ותיבטל המתנה למפרע ועבר על בעלי רואה וכדלקמון בסעיף ד'. עוד כתוב במשנה ברורה בסעיף קטן י"ד שהיהודי בעל החמץ יכול למכור את החמץ לגוי לא רק הוא באופן אישי, גם על ידי שלוחו, גם על ידי אשתו של בעל החמץ, אבל לא על ידי שלוחו של הגוי, כי לגוי אין שליח. היהודי לא יכול למכור את חמצו על ידי שליח גוי, והיהודי לא יכול להקנות את חמצו על ידי שליח של הגוי, כי אין שליחות לגוי. מתנה גמורה, הנתינה שהיהודי נותן לגוי את החמץ לפני פסח, היא צריכה להיות נתינה גמורה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן תסבו, וקניין מתנה הוא על ידי הגבעה או משיכה, דבר שאי אפשר להגביה, או הגבעה או משיכה אם מדובר בדבר כבד שאי אפשר להגביה אותו.